הבטחתם לכם עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב, בוקר טוב, מועדים לשמחה, גוט מויד. אנחנו בימי חול המועד, ולקחתם לכם, מנסים ללמוד ביחד על החג הנפלא והמיוחד הזה, חג הסוכות, שנוכל לקחת משהו. לקחתם לכם, זה לא רק לקחת את ארבעת המינים, את הלולב, את האתרוג, את ההדסים, את הערבות ביחד, אלא לקחת משהו מהחג למשך ימות השנה. כי חג עבורנו זה רגל, רגל זה להתקדם, לעשות משהו. הרי בעוד שבועיים, שלוש, אנחנו כבר נהיה בשגרה, ניכנס לימי החורף, איפה שקר פחות, איפה שקר יותר, ואולי נשכח מעט את הימים הנפלאים, הנפלאים ביותר שאנחנו עוברים. אז אם אנחנו טיפה מעיינים יותר, טיפה נכנסים מעט לדברי חזל שיש על החג, נוכל לקחת צעד אחד קדימה, לקחת את מה שיש בחג הנפלא הזה, ולהתקדם ולקחת את זה לימות השנה. התורה הקדושה קבעה לנו למעשה שתי סדרות של חגים. סדרה אחת זה ימי הדין, ראש השנה ויום הכיפורים. האמת היא שראש השנה מעט מכוסה בכסל ליום חגנו, אנחנו לא ממש כתוב בתורה מפורש שזה יום דין, יום הכיפורי כתוב דברים מפורשים על הכפרה של עם ישראל. אבל הסדרה שאני עליה רוצה לשוחח, זה שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. חג הפסח בתדווה בניסן, 50 יום אחרי זה חג השבועות, חג מתן תורה, תדווה בתשרי, התחלנו, ואנחנו בעיצומם של ימי חג הסוכות, שלמעשה מסתיים בשמיני עצרת בחג שמחת תורה. חג הפסח, למה אנחנו חוגגים? מציינים את יציאת מצרים. חג השבועות אנחנו חוגגים מתן תורה. חג הסוכות, זכר לניסים המופלאים שלמעשה יראו לעם ישראל ב-40 שנות מדבר, ההליכה במדבר, כשעם ישראל היה מוקף בענני הכבוד, חוסים בצל השגחתו התמידית של הבורא יתברך, ואנחנו מודים ומזכירים את הניסים המיוחדים האלה. אבל השאלה שאני רוצה להציג בפניכם, למה הקדוש ברוך הוא בתורתנו הקדושה מזכיר, יותר נכון, מגדיר את שלושת הרגלים, הוא נותן לזה מאפיין חקלאי. התורה אומרת שלוש רגלים תחוג לי בשנה, חג המצות למועד חודש האביב, חג הקציר ביקורי מעשיך, ואז לחג הסוכות אנחנו קוראים חג האסיף. והרשב"ם באמת כותב, ששלושה רגלים תלויים כולם בפירות הארץ, אביב, קציר ואסיף. אביב למעשה זה פסח, אחרי זה מגיע זמן הקציר, אבל הקציר בתבועה אנחנו משאירים אותו על הקרקע בשביל שהוא יתייבש, לא ילח, ואז אוספים אותו בתקופה של חג הסוכות. זה מעניין, כי הזמן למעשה של חג הסוכות, עכשיו שאנחנו נמצאים, זה תחילת השנה היהודית. התחלנו את השנה היהודית בראש השנה, ואף לכן התורה מציינת את חג הסוכות בצאת השנה, כוונה בסוף השנה החקלאית. זאת אומרת, שוב מתייחסים למערך החקלאי של השנה. אם למעשה התורה הייתה ניתנת לעם שיושב ככה, בקרקע שלו ועובד בחקלאות כולו, הייתי עוד מבין, הוא חי לפי הלוח החקלאי. אבל התורה ניתנה במדבר, במדבר סיני, העם הזה, העם יצא מעבדות במצרים, וברוב השנים עם ישראל לא עבד את האדמה, ודאי שזה עבודת האדמה, ודאי בארץ ישראל הוא חשוב מאוד, ועם ישראל תמיד היה גם כן מתייחס לאדמה, אבל מה פתאום שהתורה נותנת כל כך הרבה התייחסות, למעשה לכל חג, היא מקבילה את זה לזמן החקלאי, לאביב, לביקורים, לאסיף. אז למעשה את השאלה הזאת שואל הגאון רבי עזריאל זליג בספר שלו עבודת עבד, והוא מתרץ תשובה, מביא תשובה נפלאה ביותר, למה התורה מזכירה באמת המועדים למעשה לפי השנה החקלאית? והיא באמת באה לעורר אצלנו מחשבה, להראות לנו כמה החגים קודם כל קשורים אחד לשני, וגם נראה כמה אפשר להפיק לקח מההקבלה הזאת של החקלאות. למעשה, בואו ננסה לבחון ביחד, כיוון שהרי רובנו לא חקלאים, אז אנחנו לא בדיוק יודעים מה התהליך שעובר כל חקלאי כל שנה. הגרעין, מהרגע שהוא זרע אותו עד רגע שהוא למעשה אוסף אותו, העיקר חורש, זורע, משקה, מתפלל ומתפלל הרבה. ואז רואים את הניצנים של הזרעים, והתפילה מתעצמת. הגשמים צריכים לרדת בדיוק בזמן, לפעמים קרה, כשקר יותר, זה מפריע וזה פוגע ביבול. הכל צריך להיות מאוד מדויק. ואז למעשה באביב מגיע חיוך על הפנים של החקלאים. מי שכן מסתובב במושבים ומכיר קצת חקלאים יודע כמה עונות השנה וכל יום ויום זה עולם בפני עצמו בשביל החקלאים. בכלל עכשיו אחרי שסיימנו שנת שמיטה ומתחילים שנה חדשה, זה עוד יותר מעניין. התבואה בשלה, היא גבוהה, מלאה, הכל בסדר, אבל התבואה הבשילה, אבל היא לא ראויה רק לבהמות. אם אתה רוצה להמשיך, היא מבשילה למעשה חודש נוסף, ואז באים ימי הקציר, קוצרים את התבואה, ומאמרים אותה, למעשה חלק דשים אותה, חובטים ברוח, תוכנים, ואז אופים, ואחרי זה היא ראויה למאכל אדם. זה כלפי התבואה הזאת שאנחנו קוצרים. אבל התבואה למעשה צמחה לשנה שלמה, לתקופת החורף, כשאנחנו נאבד שוב פעם את האדמה, גם צריך שיהיה תבואה במחסן, אז אנחנו עוד לא מאחסנים אותה, לא מכניסים אותה למחסנים, למה? בגלל שאם אנחנו נשים אותה, היא למעשה לחה, וברגע שהיא לחה, היא לא יכולה להיכנס למחסן, היא צריכה להתייבש בחום השמש, ובתקופה הזאת גם כן. העכברים יכולים לבוא, הנמלים באים, כל אחד עושה את החומרים, לוקח את המעשרות שלו, ולכן זה גם תקופה שאנחנו למעשה, בלילה לפנות בוקר מקבלת מעט לחות מהטל שיורד, ואנחנו ביחד מחכים שהשמש אכן תייבש אותה, ותשאיר מספיק סחורה כמו שצריך וטריה וטובה לקראת האסיף. מתי זה האסיף? זה אכן בסתיו. עכשיו התקופה הזאת אפשר להחסן אותה בלב שקט, בלב שמח, וזהו חג האסיף. למעשה אלו שלושת התחנות, שלושת המועדים החקלאים, הבשלת התבואה, הקצירה של התבואה, והאיסום שלה, זאת אומרת, וההכנסה שלה למחסן. עכשיו אולי ביחד נשוב, נחזור ביחד לשלושת הרגלים. עם ישראל בהתחלה היה גרעין, צמח ממנו עם ישראל, אבות האומה, אברהם, יצחק, יעקב, משה מתחיל את התהליך, ואז מתחיל למעשה צמיחה, אבל יש בה הרבה סכנות. יש כאלה שקשלו בדרך, לא התקדמו, ישמעאל, עשיו, כן, גם בתוך מצרים, בתוך התהליך במצרים, הרבה מעם ישראל ביקשו להישאר במצרים, לא רצו להיגאל, אלו מתו בשלושת ימי האפלה, ואז בתדווה בניסן באה הגאולה. עם ישראל יוצא ממצרים ביד רמה, זה בדיוק דומה לתבואה שצמחה, בדרך עברה קשיים, אבל הנה צמחה. ואז היא יוצאת ראשית תבואתו, קודש ישראל להשם. התבואה של עצמה, כמו שאמרנו, זה חומר גלם, זה אולי מאכל בהמה. אדם אוכל אותה בצורה מודנת יותר. היציאה ממצרים, העצמאות, זה חומר גלם. זה מאכל בהמה, נקרא לזה כך. ואז אנחנו ממתינים 50 יום. עם ישראל ניצב למרגלות הר סיני, זוכה להתגלות של וקבלת התורה. אז אנחנו כבר התקדמנו לדרגת אדם. פסח חל באביב, התבואה כשהיא כבר מתקדמת. זה חג השבועות, חג מתן תורה. זה חל, מתי חל? בזמן הקציר. התבואה כבר מוכנה למאכל אדם. זה מעביר אותנו את התהליך השנתי שלנו. השעורים למעשה, זה מעניין. מביאים בפסח, אנחנו מביאים לבית המקדש את המנחת השעורים. השעורים זה מאכל בהמה. בשבועות אנחנו מביאים את שתי הלחם. שתי הלחם זה חיטים, חיטים זה מאכל אדם. חג הפסח, יום הלידה של עם ישראל. אבל עדיין, איך אומרים נולד, יש לו הרבה מה לעבוד איתו. צריך לעשות אותו אדם. כמו כל ילד קטן שנולד, צריך הרבה לטפל בו ולחנך אותו. חג השבועות זה בר מצווה שלנו. הגענו לבגרות, אבל זה לא סוף פסוק. במתן תורה, עם ישראל מגיע לפסגה, אבל לא לשלמות. עם ישראל רואה הכל, מרגיש הכל. אז חג הפסח זה יום הולדת, חג מתן תורה זה הבר מצווה. חג הפסח שהתבואה גדלה, תקופת חג השבועות, אנחנו קצרנו אותה, ראויה למאכל. עכשיו אנחנו למעשה עוברים את כל השלבים, ומחכים לרגע הזה שכבר התייבש, כבר נהפך החומר ויכול לצאת החוצה. זה חג האסיף. חג האסיף למעשה יש שכר לעמל, עכשיו אפשר לנפוש בסוכה. לכן למעשה יש הקבלה מאוד מאוד חדה שהתורה מציינת לנו. את הקשר בין החגים, חגים היהודיים, פסח, שבועות וסוכות, לחגים או לימי החקלאות, או למה שהחקלאים מגדירים, וככה איך אומרים, מכוונים את עצמם במשך ימות השנה. כי יש לזה מאוד משמעות גם לחג שאנחנו חוגגים. אז הנה למדנו משהו אחד ביחד, איך התורה קוראת ומתייחסת לחגים, כשאנחנו בעצמנו, אם נבין ככה, נבין שכשעכשיו בימים אלה של חג הסוכות, עבדנו כל כך קשה ובמשך ימות השנה, עכשיו זה הזמן לנפוש, והלוואי שאת הנופש הזה כביכול ניקח לחורף, כמו התבועה שהכנסנו למחסנים כשהם כבר יבשים, שכבר עומדים כבר כמו שצריך, הם מוכנים כבר, ואנחנו עם התבועה הזאת יוצאים לדרך. ולקחתם לכם, אנחנו ממשיכים ועוסקים בחג הסוכות, בחג הכל כך נפלא הזה, חג של שמחה, כל אחד הולך בערב, מסתובב משמחה פתת השואבה אחת למשנהו, שמחים ורוקדים, והכי חשוב, ככה אני חושב, זה שניקח משהו מהימים האלה הנפלאים, ונמשיך הלאה, וכשנגיע לחג, לחנוכה בוודאי, אבל כשנגיע אפילו לחודש אדר, עוד יהיה לנו משהו מחג הסוכות. וזה מעניין מאוד, בשבוע שעבר צמנו, עינינו את נפשנו, אמרנו 10 וידועים, התענינו 5 עינויים, אמרנו הכל, את כל הכאב שלנו, ואז פתאום זה קצת קיצוני מדי, עוברים לזמן שמחתנו. האם באמת יכול להיות שהמעבר הוא חד מדי? 40 ימי סליחות למי שאמר את כל הסליחות בכל 40 הימים, חשבון נפש, ופתאום מתחילים את השמחה הגדולה, כמו השאלה הידועה, כמו הילד הזה שהביא הביתה את התעודה, הוא מגיש לאבא שלו תעודה, שיחתום על התעודה, ואז האבא קורא תפילה בלתי מספיק, משנה בלתי מספיק, כל הדברים בלתי מספיק, עברית בלתי מספיק, הכל גרוע ביותר. ואז מגיע זמרה מצוין, ואז אבא כועס מאוד, תגיד לי, מה זה צריך להיות? אז הילד בוכה, הוא אומר, אבא, אבל למה? בזמרה לפחות הצטיינתי, מה אתה רוצה? אבא אומר לו, אני לא מבין, אחרי כאלה ציונים, עוד יש לך חשק לשיר? גם אנחנו אולי, אחרי כאלה וידועים, אחרי כזה על חטא, חשבון נפש, זה זמן עכשיו לחגוג את זמן שמחתנו? האמת היא ששתי תשובות יש בדבר. אם באמת הילד מתעצל ומפריע, וגם שר שירים ובזמרה הוא מזמר ושמח, אז מגיע שיחסו עליו מאוד. אבל, וזה הכוונה, אם כשאדם עובר עבירה חס וחלילה הוא שמח, זה חמור מאוד. אבל הספורנו אומר שמשה רבינו, הוא לא שבר את הלוחות כשהוא שמע את בני ישראל שעשו את העגל. הרי כבר בורא העולם אומר למשה רבנו, לך רד כי שחרית עמך. למה אז משה רבנו לא שבר את הלוחות? אלא מה? מתי משה רבנו שבר את הלוחות? שהוא ראה את המחולות שהם שמחים. בסדר, בן אדם עושה טעות, זה קורה. אתה עוד שמח בטעות שלך? זאת אומרת שאם אותו ילד הביא לאבא שלו את התעודה כשהוא דומע, והוא מבטיח מיד לפני שהוא אפילו מראה לאבא את התעודה, אומר, אבא תראה, אבל אני מבטיח לשנות את הדרך. אבא מקבל את ההבטחה שלו וחותם. אז יש שמחה גדולה, זהו, החלטנו לעשות, לנקות את מה שהיה בעבר ולצאת לדרך חדשה. גם אנחנו בראש השנה ויום הכיפורים, אולי לא שרנו, כמו שכתוב שמלאכי השרת הרי אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, למה ישראל לא אומרים שירה בראש השנה וביום הכיפורים? היה אמור, זה כזה יום נפלא ומיוחד. אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין, זה מדרש. מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים, וישראל אומרים שירה, זאת אומרת, בשעת הדין, אף אחד לא יגיד שירה ולא ישמח. אבל כשבורא העולם קיבל את העתירה שלנו, קיבל את הסליחה שלנו, וחתם אותנו לחיים טובים, אנחנו ככה מקווים, כמו שהנביא אומר, אז כבר, כמו שהנביא אומר, תלך אכול בשמחה לחמך, כי רצה אלוקים את מעשיך, נשמע התפילה שלכם, אז מגיע בבית זמן השמחה. אולי יש טעם נוסף. למה סוכות זה זמן השמחה שלנו? לא פסח, חג הגאולה, לא שבועות, זמן מתן תורה. דווקא סוכות, אני הייתי אומר שהזמן של השמחה הגדולה ביותר, זה מתן תורה. עם ישראל קיבל את התורה, שזה החיים שלנו. אבל באחד המפרשים, אני לא זוכר שמי ראיתי, בפסח למעשה ביציאת מצרים, עם ישראל היה במעמדות מעמדות. היה מושג של ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל. היה אדונים, היו שפחות. היה מעמדות שונות, בתוך עם ישראל, בשבועות מתן תורה, בוודאי שהיו מעמדות. משה כתוב שהיה במחיצה לעצמו, אהרון, הכהנים, 70 זקנים. כל אחד, כל יהודי היה לו את המקום שלו, נכון, זה חשוב שכל אחד יהיה לו את מקומו בשביל לקבל את התורה. אבל כשסיימנו את ימי הדין, עם כל המורה והחרטה, כולנו היינו בסירה אחת, כמו שהקדמנו בפרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם, לפני השם אלוקיכם, כולם. והיום, כמו שכתוב שם, זה ראש השנה, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, כולם. גדול וקטן, צדיק, למדן, בעל הבית ועם הארץ, כולם יקו על חטא, כולם ביקשו סליחה. כמובן שהחטא של הצדיק לא היה כמו החטא של הרשע, אבל כל אחד יש לו את התיק שלו, וכולם נעמדו לדין. כולם באגודה אחת, וזה גם סיבה לשמחה. זה שמחה של חג הסוכות. ועל זה נאמר בחג הסוכות, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. כל ישראל, זה מה שכתוב, אני חושב שהגמרא אומרת את זה, ראויים לשבת בסוכה אחת. זאת אומרת שזה, כן, הגמרא בסוכה דף חבזיים, אומרת שכל עם ישראל ראויים לשבת. למה? סיימנו את הימים הנוראים, כולם היו באותו סירה, באותו קבוצה, אין מעמדות. וזה מה שמסמל לנו בעיקר חג הסוכות, שנוטלים את ארבעת המינים, האתרוג רומז לצדיקים המושלמים, התמר, הלולב רומז לבעלי התורה, התמר כמובן, ההדס רומז לבעלי מצווה, והרבה נחל בלי טעם, בלי ריח, לא תורה ולא מצוות, אבל כולם באגודה אחת, וזו הסיבה המיוחדת שיש לנו לשמוח לפני השם. ולמה שאמרתי שכדאי לנו לקחת את זה הלאה, המילה הזאת של אחדות היא תמיד גדולה כזאת, וקלישאה אם אפשר אפילו לומר, עם ישראל צריך להיות מיוחד, אבל מרגישים את זה, בחג הסוכות מרגישים, נכנסים כולם לסוכה אחת, אין קדימה ואחורה, אין למעלה ולמטה. כדאי במשהו לקחת את זה קדימה, במשהו לקחת להמשך השנה. זה יהיה לזה כל כך הרבה משמעות, יהיה לחג הזה משמעות, גם את השמחה של החג. לכן יש מצווה כל כך גדולה לשמוח בחג הסוכות, כי שמחה כזאת היא צריכה להביא אותנו להמשך שנה שמחה. וכמה שיותר נשמח בשמחה כזאת אמיתית, כשאדם ירגיש שהוא שמח בגלל האחדות, שמח בגלל הכפרה, השמחה הזאת תביא אותו להמשך, ולא סתם שמחה נקודתית, כי יש תזמורת אז רוקדים, שזה בסדר גמור וזה חשוב. אבל טיפה מחשבה, כל אחד עם הנקודה שלו, בצורה הזאת אנחנו פשוט נקדם את עצמנו יותר, למשך כל ימות השנה. ולקחתם לכם, ואנחנו ביחד ממשיכים לעסוק בענייני החג, ולנסות לקחת משהו, משהו מהחג הנפלא והמיוחד, זה חג של שמחה, חג של אחדות, לקחת משהו להמשך ימות השנה, אנחנו בעולם של, אין לה לעשות בימי החול שלנו, חול המועד, אבל עוסקים בפוליטיקה, הפוליטיקה היא מיסודה, זה בנוי ממפלגות, מה זה מפלגות? מלשון פילוג, אין לה לעשות זה, ככה זה בנוי, כל אחד מפלג את עצמו, ואומר אני יותר טוב, הלוואי שהוא רק היה אומר אני יותר טוב, אבל הוא צריך להגיד שכולם לא טובים, אז בוודאי שאנחנו בתקופה של, שיש בפוליטיקה, אנחנו צריכים להתחפר היטב בסוכה, ולחזק את עצמנו לפחות בנושא הזה של, של אחדות, ושל של, 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 לשוות, להשוות את המעמדות. יש משל נפלא ביותר, שבספר עוללות אפרים כותב, על המצוות של החג, על הסוכה ועל הלולב. הייתי רוצה לשתף אתכם, זה באמת, שוב לקחת משהו, ולהבין טיפת העומק של המצווה. והספר שם בספר עוללות אפרים כותב, אותו משל כמובן, על אי מרוחק שגילו שם מרבצי זהב. המלך שלח קבוצת עובדים לכרות את הזהב, להטעין על ספינות. הוא שמע שיש הרבה זהב, צריך להביא את זה לעיר, לעיר הבירה. יביאו את זה למדינה שלו, לעיר שלו, ושם יזקקו, יזקקו את הזהב, יטפלו בו, וככה ימכרו אותו הלאה. והאוצר של המלך כמובן יתאשר לוואי לרווחת כל התושבים. כמובן שכשהמלך מחליט על קבוצה של עובדים, של עבדים ללכת לפעול, לעבוד שם באותו מרבץ זהב, אז הוא אומר לעצמו, רגע, במה הם התפרנסו? בזמן שהם יכרו שם את הקריאה, אז הוא שולח איתם שקי זרעים, והוא אומר להם, כל אחד יאבד חלקת אדמה ליד הבקתה שלו, יהיה לו תבועה קצת וירקות, כך הוא יוכל לחיות. המלך אבל חשב לעצמו, רגע, הפועלים, ברגע שאני אתן להם את הזרעים, אולי ישימו מידה הרבה, יתעסקו בטיפוח של הגן שלהם, ויזניחו את עיקר הייעוד. מה עיקר הייעוד? לכרות זהב. א', השדה מניבה פירות וירקות טובים למאכל, התועלת היא מיידית יותר, זאת אומרת, אם אתה עובד כמו שצריך, אז אוטוטו יש לך ירקות. עבודת הקריאה זה השכר גדול מאוד, אבל זה הרי לא מתי ישלם להם המלך, בסוף התקופה, כשהם ישבו חזרה לעיר, אז הם עלולים לטפח את הגינה על חשבון הקריאה של הזהב. סיבה שנייה, הגינה היא פרטית, כל אחד יש לו את הגינה שלו, את הירקות שלו, הוא מרגיש גאה, זה התוצרת שלו, הקריאה, עושים את זה ביחד, ואחרי זה גם אף אחד לא מרגיש את החלק שלו בתוך העבודה הגדולה הזאת. מה עשה המלך? נתן שתי הוראות. הוראה אחת, הפועלים יגורו בדירות ככה ארעיות, חלק מהשכר תמורת הקריאה יהיה שהמלך יורה לבנות עבורם טירה מפוארת בעיר הבירה. ככה שלפחות הם יבינו כל הזמן שלא כדאי להם לטפח את הגינה הצמודה לדירה שלהם שם במקום הקריאה. זה תקופה קצרה, וכשהם ישו בחזרה, הוא יהיה להם איזושהי דירה יפה יפייה בזמן הזה. ההוראה השנייה שהמלך נתן, שהם תמיד יהיו בחבורה מגובשת, וירגישו את עבודת הצוות. כשכל אחד ילך חצי יום לבית שלו, לדירה שלו, אז אוטומטי הוא פתאום יטפח את, איך אומרים, את היחיד שבו. מה הנמשל? אומר הספר לולות אפרים, נפלא ביותר. מלך מלכי המלוכים הבורא התברך, שלח אותנו למעשה לאי נידח. איפה זה האי נידח הזה? העולם, העולם הזה שלנו. בשביל מה? לכרות בו, יש פה זהב, יש פה אוצרות רוחניים עצומים. ללמוד, לעשות מצוות, לעשות מעשי חסד, לעדן את המידות שלנו. כל הדברים, כל הדברים האלה נשלחים למעשה לאחר המאה ה-20 שלנו ונצברים לזכותנו. השכר הולך ומתרבה כל יום, אבל, ומה זה אבל? כמו שכתוב במשנה פרקי אבות, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. אבל, בינתיים ממה מתפרנסים? מיגיע כפינו. בחלקה הקטנה שלנו אנחנו עמלים להביא לחם, ואם אין כמכן תורה, אלא מה? יש חשש גדול שנסחף מאוד בכל התועלת המיידית והמוחשית שאנחנו רואים מול העיניים. בעוד שלמעשה השכר של המצוות, מה שממתין לנו לעתיד, הוא באמת בלי סוף. אדם בעמל הפרנסה שלו, הוא רואה, אין מה לעשות, אדם מרגיש גאווה, הוא מרגיש שהוא מצליח. וואו, הנה, אני מוכשר, אני מצליח לעשות דברים טובים. אבל אין מה לעשות, עבודת הבורא לא דומה יחיד שעושה את המצווה לרבים ביחד שעושים את המצווה. וכמובן תלמיד תורה, כמו שכתוב, תלמוד תורה של רבים, עדיף על לימוד תורה של יחיד. לכן, אבינו, הבורא התברך, נתן לנו שתי מצוות, בתחילת השנה החדשה, א' שבו בסוכה, בדירת הרי, קודם כל שתדעו שדירת הקבע נבנית למעלה שם, שם מוכן לנו משהו מיוחד. כתומו שכתוב שעתיד בסוף סוטה, כמדומני, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק, שי עולמות, יש כל אחד, בסוף הוא קצין, כל אחד יש כל כך הרבה, תחכה. ושוב, שוב, דבר נוסף, הוראה נוספת, תיקחו ארבעה תמינים שמסמנים את כל העם, ותאגדו אותם ביחד. לדעת שכשעובדים ביחד, יש איזו הרגשה שעושים את רצון הבורא. לא כל אחד נהיה יחידה בפני עצמה. האיחוד הזה מבינים כולם ביחד מה המטרה. לא כל אחד הולך לביתו ואומר, אני יש לי את המשפחה שלי, אני לבד, תעזבו אותי. זה מה שאנחנו לומדים המשל הנפלא של הספר, עוללות אפרים, על אותו מכרה זהב שנמצא רחוק מעיר הבירה של המלך. עיר הבירה של המלך נמצא לאחר המאה ה-20 שלנו. אנחנו נמצאים בעולם שהולך, בעולם הרעי. נכון, טוב שיהיה לכל אחד דירה נאה מרחיבה דתו של אדם, אבל תמיד שאדם ישים לעצמו איזשהו גבולות מסוימים. זה מה שאנחנו לומדים מהחג הנפלא, חג הסוכות, וארבעת המינים שהצטבנו ביחד להיכנס לסוכה עם ארבעת המינים, ולקיים את שתי המצוות ביחד. לפני שנסיים, נודה לטכנאים היקרים, לפסח פג, לכל הצוות הנפלא של רדיו קול חי, ולכם המאזינים, מועדים לשמחה והגות מועד.